חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
אם ראש הממשלה היה אומר את מה שהוא אמר לתקשורת האמריקנית בעברית, בכנסת, אז מה, אז בסקרים הליכוד היה מאבד את המספר הדו-ספרתי?
באופן אישי, אני מלכתחילה לא חושב שפסקת ההתגברות היא הדבר הנכון. היא מין איזה טלאי על טלאי. אנחנו, וצריך לומר את זה למאזינים, אנחנו בני 75, המדינה הזאת, הגיע הזמן להעביר את הגבול הנכון בין הרשויות. הבעיה שלנו היא לא חוק דרי או חוק אחר. הבעיה שלנו היא שרשות אחת התנפחה מעבר למידותיה, זלגה ולקחה סמכויות, אגב, בלי בדל הזכור בחוק של רשויות אחרות. אנחנו צריכים להעביר את החוק, לומר איפה בית משפט ראוי שיבקר, איפה בית משפט ראוי שיתערב, ואיפה לא, ואיך הוא יכול להתערב, ואיך לא. עילת הסבירות היא דוגמה מצוינת לכלי שהתנפח מעבר למידותיו. לא מדובר פה על עילות, על התערבות במקרה של פגיעה בניגוד לחוק, או פגיעה בזכויות, או הליך לא תקין, או חוסר תום לב או שיקול זר. מדובר על שהחליט אבי או עמית שזה לא סביר לו. סליחה, יש רמטכ"ל באחריות שלו להחליט בדברים שלו, יש ראש ממשלה.
מצד שני,
לכן אני אומר, ההתגברות היא לא האירוע הגדול. האירוע הוא לשנות את המגמה, ומשפט אחד ברשותך, לשנות את המגמה ממצב שבו הכל נהיה שפיט, הכל נהיה שרירותי, למצב שכל רשות תדון בתחומים שבסמכותה ובאחריותה.
אז אני מתקדם איתך על חבר הכנסת עמית הלוי. אוקיי, חוקקתם חוק, תיקנתם את החוק, ביטלתם את היכולת של בית המשפט להשתמש בעילת הסבירות ברוב המקרים, משאירים לו כמה מקרים מאוד קיצוניים וחריגים ששם הוא כן יוכל להשתמש בעילת הסבירות, ואז מישהו עותר לבגץ, ובגץ פוסל את החוק הזה בעצמו. מה עושים? הוא אומר, החוק הזה לא חוקתי. אתם לא יכולים לבטל לנו פתאום את עילת הסבירות בוקר אחד. ככה קובע בגץ. מה אתה עושה, חבר הכנסת עמית הלוי?
אני חושב שהיום גם שופטי בית המשפט העליון מבינים...
לא, אז רגע, לא, אבל רגע. עכשיו אתה הולך לתשובה שאני לא מאמין שזה יקרה, הם לא רוצים להוביל אותנו לכאוס. אני מכיר, הניסוח הזה מקובל, אני את התשובה, אני מדלג הלאה. אני שואל תיאורטית, אם הם לא הבינו, והם מחליטים להראות, רגע, אנחנו בגץ מבטלים.
כן, אני מבין. בסדר. אז יכול להיות שנצטרך באופן זמני את העניין הזה של התגברות. אני חושב שאנחנו אחרי 4 חודשים, שגם שופטי בית המשפט העליון צריכים להחליט אם הם רוצים שהחברה הישראלית תחזור אתה יודע, לתקופות של כוח ואלימות, שהכוח קובע ולא הפתק קובע, ולא רצון הציבור קובע. יש פה דיון רציני על איפה עובר הגבול בין הרשויות. אני לא אומר, עד עכשיו היה וקום. בא פרופסור ברק או מישהו אחר.
אז באים המפלגות החרדיות ואומרות, נושא גיוס בני הישיבות הוא פצע פתוח בחברה הישראלית 30 שנה. עולה, יורד, משתנה, מתחלף, יעדים, הסכמים, סנקציות פליליות, סנקציות כלכליות. שום דבר בגץ לא מאפשר למחוקק להביע את דברו. ואנשים הולכים לבחירות פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. מרכיבים על זה ממשלות, חותמים על זה בהסכמים קואליציוניים, מחוקקים, בגץ פוסל. אומרים המפלגות החרדיות, מה הוא צריך לעשות כדי שחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד יבין שהוא שותף שלנו בסיפור הזה, שבגץ צריך לומר, יש מקרים שהייתי מאוד רוצה לבטל, אבל רוב גדול של החברה הישראלית בחר בקואליציה, וזה מה שהיא בחרה לעשות. אם יש בחוק הזה בית לא חוקי, אם יש בו איזה פגיעה במעמד הפרט או דברים כאלה, מקובל, אבל לא על זה מדובר.
כל מה שאמרת 100%, ומה שצריך לעשות, זה מה שלא עשינו בכל ה-30 שנה האחרונות. כלומר, צעד אחר צעד, בעיקר פרופסור ברק, ואחריו, אתה יודע, תלמידיו ששימשו, חלקם לא שימשו כל צורכם, חלקם יותר, אבל בכל אופן, המגמה הזאת שאהרון ברק הוביל, מאז אותו פסק דין המזרחי ועד היום, באמת נגס צעד אחר צעד ביכולת שלנו לחוקק חוקים, בין אם זה בגלל מידתיות ובגלל ההגדרה של חוקי יסוד כחוקה, נכון? כל הדברים הללו הם דברים שקרו, ואני מזכיר לך שגם המפלגות החרדיות וגם אנחנו לא פעלנו כנדרש ב-30 שנה האחרונות, זאת האמת, אני לא מסתיר אותה.
בגלל שמעולם לא הייתה כזו קואליציה כמו שיש עכשיו. עכשיו זאת ההזדמנות. תמיד היה שם את השר כחלון לשעבר, את ציפי לבני, את נפתלי בנט. אני יכול לך עוד הרבה מאוד דוגמאות. למה אף פעם לא הייתה הומוגניות בקואליציה?
ייתכן. אני חושב שבעיקר זה היה מתמימות או מפרגון מוגזם לשמאל, וקצת יטעו אותנו גלימות השופטים והמילים המכובדות, ולא הבנו את גודל השעה. אני זוכר את העברת חוקי יסוד. הנה, אריה דרעי שהזכרת, אחר כך אמר שגם אם יהיה כתוב בחוק יסוד עשרת הדיברות, הוא יצביע נגד כמדומני. ולכן אני אומר שוב, אנחנו לא כל כך, לפי דעתי, המחנה הרחב לא הבין מה המשמעות שבה קמנו בבוקר, אתה יודע, והנה היא לאה, פתאום יש לנו חוקה, למרות שלא התכוונו, ואף אחד לא התכוון לזה, והדברים נאמרו, אז כל הדברים האלה לא הבנו. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני אומר את זה בצורה מאוד מתונה, יש לנו 3 שנים, 4 שנים לפנינו, צריך תוכנית שאנחנו בשלוש שנים הללו מחזירים את האיזון בין הרשויות בצורה מושכלת, מלווה בהסברה רצינית, כדי שידעו כולם שאנחנו באים לטובת המדינה ולתיקון המדינה. בניגוד לאלו שקוראים להחרמות ולא להשקיע בישראל ועוברים, חוצים את כל הקווים, איך אמרה מיכל שיר, לשרוף את הרחובות, דברים מהסוג הזה.
עכשיו כולם מדברים על מרי אזרחי, זה אתה צריך לטרמינולוגיה החדשה.
אם מדובר, תשמע, הרי אם היה מדובר על אנשים שמפגינים, הפגנות זה בסדר. מדובר על אנשים שמטרידים אנשי ציבור ומונעים מהם לקיים את תפקידם. אם היה מדובר על, אתה יודע, על, אפילו על סרבנות...
בסדר, בקדנציה הקודמת, עשו את זה לנציגי הקואליציה הקודמת, אבל עזוב רגע את העניין הזה.
לא, אני מוכה על ההשוואה הזאת, כיוון שבקדנציה הזאת יש גיבוי ושלהוב של קריאות לסרבנות כללית, לא סרבנות.
לא, על הסרבנות אני מסכים, אתה מדבר על הטרדת אנשי ציבור.
אי השקעה בישראל, שמע, אני ואתה יכולים להתווכח, אני לעולם לא אבוא החוצה לעמים אחרים, לומר להם, איך אמר אהוד אולמרט, אני קורא לבריטניה וארצות הברית להאריך מחדש את היחסים עם ישראל.
לא נוציא את דיבת הארץ, ברור.
בסדר, אז אני אומר, דברים כאלו לא נשמעו. והאופוזיציה הזאת חוצה את הקווים, וזה עצוב, כיוון שהקווים האלו, בסוף אנחנו, בתוכנו אפשר להתווכח, להפוך ויכוח משפטי, אתה יודע, אם תהיה, זיכרונה לברכה, רות גביזון שופטת, או דניאל פרידמן, יהיה מישהו שיבדל לכם ארוכים או אחרים, אז זה לומר לאנשים, אנחנו נפרק את צהל,
כן,
זה לומר,
אבל תשמע, אתה מוכר על הדברים ובצדק, אבל הם ניצחו, הם הצליחו, מה לעשות?
לא חושב שזאת המסקנה הנכונה.
אני אשמיע לך עכשיו את מסיבת העיתונאים לפני 5 חודשים של השר יריב לוין, כשהוא מציג את הרפורמה המשפטית בתחילת דרכה, ולנסח לך מה נשאר ממנה. הם ניצחו ובגדול.
אז אני אומר לך. השר לוין ואנחנו, אתה יודע, אולי דבר אחד עשינו לא קשורה, פרגנו מדי לשמאל, לא חשבנו שהוא יבוא למחוזות אלימים מהסוג הזה, שרגענו, אמרנו, יש ויכוח, בסדר, יש רוב בכנסת, מי צריך לקבוע בחברה דמוקרטית, הפתק או השריר? הפתק. אבל שרגענו מדי, הם גררו אותנו, ואגב, גם מוקדי כוח אחרים, וצריך לומר ביושר, ששם יש להם אחיזה, זה נכון, והצליחו להגיע למצב שבו, אני מזכיר לך, רשות שדות התעופה מושבתת, בתי חולים, ראשי אוניברסיטאות, מוסדות של המדינה, שממומנים על ידי המדינה, נשמע כדבר הזה, אז כן, אז נשמע, וראינו את זה, ושזה אנחנו צריכים להערך מחדש, ולהחזיר, שוב אני אומר, את הדברים הטובים והראויים בחברה חופשית, לא בחברה טוטליטרית, בחברה דמוקרטית, שהעם קובע, שנציגי הציבור קובעים, הם בוחרים גם את השופטים, גם את החוקים, גם את הערכים טוב. וגם את המציאות.
אי אפשר לסיים איתך את הרעיון בלי מילה אחת על טבריה, ולשאול אותך את השאלה המתבקשת, זה לא שינוי הכללים באמצע המשחק?
קודם כל, השאלה היא מצוינת, כיוון שההיגיון המוסרי שלא לשנות כללים של משחק באמצע המשחק הוא היגיון נכון בעיניי, אלא שבנושא הזה יש כל כך הרבה מועדים לשריקת הפתיחה של המשחק, של בחירה של רשויות מקומיות, בחוק, שצריך לדון מה המועד הרלוונטי. אני בהחלט התבוננתי בזה, זה דרש ממני מחשבה, ואני חושב שהמועד הרלוונטי בהקשר הזה, של מי יכול להתמודד או לא, הוא המועד שבו האדם יכול להציג את מועמדותו, וגם אתה יכול, גם שבוע הבא, וגם עוד שבועיים, וגם עוד 3 שבועות, לדעתי גם עוד 5 שבועות.
אבל אני לא אצליח לנצח ראש עיר שקיבל מתנה מן השמיים, ממשרד הפנים, מאיזה ועדה קרואה, להיות מתמודד כשהוא ראש עיר מכהן.
כן, אז קודם כל אנחנו איתנו, והיום הוספתי הסתייגות כחלק מנוסח החוק, כך ש... גם ראש עיר שמונה יצטרך כמו כל, כמעט כל עובדי העירייה שרוצים להתמודד להיות בתקופת צינון, כלומר להתפטר 90 יום לפני כדי שהוא לא יגיע לקו הסיום, כמו שציינת, עם היתרונות המובהקים של לשכה ושל מטה, והוא יצטרך 3 חודשים להתמודד כמו כל אחד. זה החוק אגב לגבי עובדי עירייה אחרים, זה יכול להיות ראש אגף חינוך שמכיר את כולם ועוסק בחינוך של כולם, זה יכול להיות גם במקרים אחרים, ולכן הוספנו את הצינון הזה. אבל שוב אני אומר, מה שצריך להכריע, וזה מה שעיקר החוק הזה, למרות כל הרעש ולפעמים גם רעשי רקע שלא רלוונטי, מה שצריך להכריע בסוף זה העובדה שגם ברשויות המקומיות הבחירות הן חופשיות, כל אזרח יוכל להצביע לטוב בעיניו, אינני יודע, זה לא קשור לטבריה, זה חוק כללי והוא צופה פני עתיד, לאו דווקא לטבריה, אמנם הגיע מסיור שלי שם, ששמעתי את דעת אנשי הממשלה שם, אנשי משרד הפנים ומשרדים אחרים, אבל בפועל, בסוף זה ממקסם או מגדיל את החירות של תושבי טבריה לבחור את כלל המועמדים שהם רוצים, כולל מי שהיה פקיד בעיר שלהם, בוודאי אם מישהו עברי את העיר, התערבנו פעם אחת בזה שמנענו מהם את ראש העיר שהם בחרו. עכשיו אתה רוצה שאני אתערב פעם שנייה ואני אמנע מהם פעם שנייה גם לבחור במי שהם רוצים, זה נראה לי התערבות מוגזמת מדי.
חבר הכנסת עמית הלוי, איש הליכוד, תודה רבה לך על הדברים כאן, ערב טוב.
תודה לך אבי,
להתראות.